ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז אני מתנצל מראש. אז בכל מקרה, אנחנו מסיימים היום בסיכום שיש בפרק י"ב. זה למעשה סיכום של תקופת השופטים, ותראו איזה חשבון נפש, איזה חשבון נפש עושה שמואל. ראינו ש... וזה סיימנו את השיעור בפעם הקודמת, לכו ונלכה הגלגל ומחדש שם המלוכה. זאת אומרת, מחדשים את המלוכה, ושרון כאילו אחרי הניצחון שלו אמרנו איזה הילה גדולה תפסה אותו ואיזה הצלחה, הנה מינים מלך, יצא למלחמה, הצליח לנצח ולעשות וכולי, הכל נפלא מאוד. ואז שמואל עורך את נאום הסיכום שלו. והגורם המזמן, כנראה שמיד אחרי המלחמה, שמואל מבין שזהו, הוא פורש, אין לנו פה הגדרה לא של זמן, לא של מקום, איפה כל הדבר הזה, אבל בהחלט יש כאן נאום סיכום מעניין מאוד של שמואל על כל התקופה שלו. ויאמר שמואל על כל ישראל, הנה שמעתי, וכמובן, שימו לב לביטוי, אל כל ישראל. כל ישראל זה כדי שאף אחד אחרי זה לא יתחיל להתנצל. שמעתי, לא שמעתי, לא הייתי. אתם מכירים את זה? המורה, לא הייתי בכיתה, מתי אמרת שיש מבחן וכו' וכו'. זה מעשים שבכל יום. אז שמואל חשוב לו מאוד לכנס את כל ישראל כדי שכולם ישמעו והתבוננו בדבר הזה. ויאמר שמואל אל כל ישראל, הנה שמעתי בקולכם, לכל אשר אמרתם לי ואמליך עליכם מלך, ואתה, הנה המלך מתהלך לפניכם, ואני זקנתי וסבתי ובניי אינם איתכם. זאת אומרת, אנחנו נדבר על זה, האם קפצה עליו זקנה, או שלא קפצה עליו זקנה,
52.
מה בדיוק היה מסביב לעניין הזה. עכשיו, אינם, הכוונה היא, הנה הם פה לפניכם, ואז מה? ואני התהלכתי לפניכם מנעוריי עד היום הזה. ואמרנו ששמואל מאוד פגוע ממה שהעם הדיח אותו ורצה מלך. והוא מקיים חשבון נפש בכל רם. ותראו את מה הוא אומר. הנני, אנובי נגד השם ונגד משיחו. את שור מי לקחתי, וחמור מי לקחתי, ואת מי ישקתי, את מי רצותי, ומיד מי לקחתי חופר ועלים עיניי בו ואשיב לכם. זאת אומרת, שמואל מבקש להעמיד את האישיות המוסרית שלו במשפט. הוא אומר, אני מבקש לדעת, האם קיבלתי טובות הנאה ממישהו? שימו לב, מאז ששמואל כתב את ספרו ועד לימינו שלנו, כמה שנים חלפו, ותראו שעדיין הנושא הזה הוא בחדשות. זאת אומרת, האם מותר למנהיג? זה שאלות לא פשוטות בכלל. וכדאי להשאיר את הדוח, כי בשבוע שלו הזה יגביר לך את המצב לנו. אז יש כאן שאלות של טובות הנאה, של כל מיני דברים שאנחנו מכירים אותם גם היום, לצערנו, בכל מיני פרטים ועניינים. ואומר שמואל, תגידו לי, האם הייתי לא בסדר בפרט הזה? אני קיבלתי, מישהו נתן לי, מישהו עשה לי, מישהו פעל איתי באיזשהו אופן ובאיזשהו עניין, ואם כן, תגידו לי את זה עכשיו. אני לא רוצה שכאילו יהיו מחולים בבית הכנסת בין מנחה לערבית. אם באמת הייתי לא בסדר, הנני ענובי, תענו לי בעניין הזה, ושימו לב לביטוי, שמעתי בקולכם, אני באמת חושב שהייתי יכול להמשיך ולהנהיג את עם ישראל. אבל אתם, בכזה לחץ, וכל כך ביקשתי וכל כך אמרתי, אז ממילא אני לא שלם, אבל אני עושה את העניין, ומכיוון שמשתנה ההנהגה, זאת אומרת, סיום תקופת השופטים, תחילת תקופת המלוכה, מכיוון שהדבר הזה הוא מה שקורה, אז ממילא, לכן, אני מבקש לעשות את כל החשבון ואת כל העניין הזה בצורה כזאת. הדבר הראשון שמנהיג מבקש תעודת יושר על ניקיון כפיים. זה הדבר הראשון. אדם לא רוצה, יש מושג כזה, אני חושב שבמשטרה, אדם יש לפעמים, אדם
תעודת יושר.
עבודה, תעודת יושר. זה נראה לי תמיד דבר מצחיק. אדם שצריך להביא תעודת יושר, אז זה כבר צריך עיון, אבל בהחלט יש בעניינים הללו איזשהו...
אבל למה שמואל צריך לדפוק חשבון, כך שאומרים? למה הוא צריך לשאול את ה...
כי יש לו את החשבון ההיסטורי. אנחנו מכירים את שמואל. הוא רוצה שאנחנו יושבים פה בכיתה ולומדים ומתבוננים, שנדם יהיה השמואל, שנכיר את הדברים האלה ובהחלט מתבונן בו. עכשיו, למה הוא רצה את זה? אולי תפתח בפרק ח' פסוק ג' קצת יהיה לנו מושג על הדבר הזה.
הלכו בנה בדרכה.
ולא הלכו בנה בדרכה, ויתו אחרי הבצע, ויקחו שוחד ויתו משפט. מכיוון שהילדים שלו היו במקום לא טוב, אז הוא אמר, לא, אני רוצה מצפון שקט, אני רוצה להיות בסגל. עכשיו, אני חושב שיש פה עוד נקודה, למרות שהיא לא כתובה. הרבה פעמים אנחנו מבקשים משהו, ואנחנו בכלל לא יודעים למה זה יוביל אותנו. כאן, ביקשת מלך, אתם תכף תראו, הוא יטיל עליכם מיסים, הוא ייקח את החבר'ה לצבא, הוא ייקח את הבנות לשירות לאומי, יצטרכו לתת לו כל מיני דברים, כל מיני עניינים. בוא נראה, אם אתם תמשיכו להיות מאושרים בבקשה שלכם, אולי באמת היה יותר טוב בתקופת השופטים, אולי הכל היה יותר רגוע ויותר פשוט. אז גם זה חשבון שמסתיימת תקופה, ואמרנו, ובשיעור הראשון שלנו, כבר עברו מאז 4 חודשים, דור השופטים, דור ששופט שופטה. זאת אומרת, טול קורה מבין עיניך, טול כיסה מבין שיניך. זאת אומרת, יש איזה מתח בין ההנהגה לבין העניין, והוא רוצה כמובן, הוא כמובן רוצה להוריד את זה. עכשיו, הדוגמאות שהוא מביא פה, ככה, שור מי לקחתי, חמור מי לקחתי, את מי עשקתי, את מי רצות, ומיד מי לקחתי, כופר בעלים עיניי בו ואשיב לכם, כנראה שאלה הדברים שהיו רגילים לקחת אותם. זאת אומרת, אלה הדוגמאות בענייני גזל. בוא נראה בדף המקורות שלפנינו, את המקורות הראשוניים, לפחות להבין מה יש פה. לא חמור אחד מהם נסעתי, מה שהיה דרכי מיטול לא נטלתי מהם. ונוהג שבעולם, אדם שהוא בהקדש, זאת אומרת, אתה מקבל הוצאות נסיעה, אתה מקבל עושר, אתה מקבל רוח, אתה בתפקיד. ונוהג שבעולם אדם שהוא בהקדש נותן שכרו מן ההקדש. ואני בשעה, זה כתוב במשה רבינו כמובן, ואני בשעה שהייתי יורד ממדיין למצרים, היה דרכי ליטול מהם חמור שבשביל צורכיהם ימדתי, ועל פי כן לא נטלתי. אומר משה רבינו, ישבתי במדיין, שלחו אותי לשליחות במצרים, אני צריך לשלם את הטיסה. מי שהזמין אותי צריך לשלם את הטיסה. אם הזמין אותי עכשיו ללכת למצרים, שיעמידו לי פה חמור, עם כך וכך כוחות סוס, שהוא יוביל אותי ממדיין למצרים. אבל לא עשיתי את זה. הבאתי חמור משלי. אומר משה רבינו, אני לא רוצה טובות הנאה. מה יעשה ברמיימון שרצה להקים סנהדרין? והיו לו תוכניות אחרי הקמת המדינה להקים סנהדרין. אז הוא הלך לבן גוריון, והם היו חברים מאוד טובים. בסיפור מאוד מפורסם, שכשהכריזו על הקמת המדינה, הרב מימון היה במצור בירושלים. הכריזו על הקמת המדינה בתל אביב. ובן גוריון הבטיח לרב מימון שאם תהיה הכרזת המדינה, הוא מביא אותו שהוא יהיה יחד איתו. הוא שלם במצור, אין יוצא ואין בא. בקריית משה, ליד מרכז הרב של היום, היו מגרשים ריקים. נחת שם מטוס פייפר, והרב מימון קיבל הוראה לעלות על מטוס הפייפר הזה, וטייס לקח אותו לתל אביב, הוא זה שכתב במגילת העצמאות בעזרת השם, וחתם את שמו. הוא מגיע לפייפר, זה היו מטוסים של פעם, הרגליים היו בחוץ, זאת אומרת, אתה יושב, הרגליים היו בחוץ, והיו קושרים אותך למטוס. עכשיו, מה עושה, עם מה נוסע היהודי? איך יש מצב שיהודי לא נוסע עם משהו? עם מה יהודי? מה לא שייך שיהודי לא ייסע איתו?
סידור, תפילין.
תמיד התפילין. איך יהודי יכול לסחק את תמיד התפילין? אז אמרו לו, תשמע, זה משקל עודף. זאת אומרת, אנחנו, זה המטוס הזה יכול לגב את בן אדם אחד, אמר להם, רבותיי, יהודי מתמיד ותפילין הנוסע. אני אשים את זה עליי בטיסו. בסדר. בקיצור, אז הרב מימון בא לבן גוריון אחרי שהקימו את המדינה, ואמר לו, תשמע, ישיב של סנהדרין, בנימון גם היה אדם שהבין עניין וכו' וכו', והוא אמר לו, אני רוצה להקים סנהדרין, אמר לו, בן לא תשמע, הכל אני מבין, אבל איך תמצא שונאים בצה? אמר לו, הרב מימון, בשביל כסף אני אמצא גם שונא בצה, אין שום בעיה. זאת אומרת, נשלם כסף ונמצא שונאים בצה, הכל יהיה בסדר.
מה זה
שונאים בצה? שונאי מצה, אנשים שלא רוצים לקבל שוחד. אז אמרנו, תן להם שוחד בשביל שהם יהיו שונאי שוחד. אז בקיצור, אז אומר משה רבינו, הוא אומר, אני הייתי צריך לקחת כאילו דמי נסיעה. אני אומר, אנחנו נוסעים בענייני הישיבה. אז הישיבה מחזירה לנו את הדרך או משהו כזה, או דברים כאילו עלינו, זה מעשים פשוטים. אומר משה רבינו, לא, לקחתי את החמור שלי, אני לא רוצה ליהנות משום דבר. וכן, קשור לענייננו, וכן שמואל הצדיק אומר, הנני אנוכי נגד השם ונגד משיחו, את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי, שור שהייתי מקריב עליהם לקורבנותיהם, הוא מבקש רחמים עליהם, וכן למשוח עליהם מלך משמי היה, שנאמר לבנת בקר תיקח בידיך, ואמרת נסבח מהשם באתי, וכן הוא אומר, כי זה לך היום לעם בבמה, ולא נתנתם משלהם, ובשעה שהייתי חוזר ועושה דינים בצלחיהם, והולך וסובב, כל עיירות ישראל, שנאמר ואנחנו מדי שנה בשנה בשרה בטל והגלגל והמצפה ושפט את ישראל. דרך העונה, בעלי דינים הולכים אצל הדיין. זאת אומרת, אתה רוצה לבוא לבית המשפט, תבוא לבית המשפט ואני הולך וסובב מעיר לעיר וממקום למקום. אני עושה את הכל על חשבוני. תראו איזה כאב שמואל אומר. את כל זה עשיתי בכזאת ישרות. למה זרקתם אותי לתפקיד שלי? מה אתם רוצים ממני? וכן משה אומר להם לישראל, כי אין דבר בא אליי ואני לא אסיף מכן, אלא אני מטביח והולך אצלם ולא אריות את אחד מהם, לא חייבתי את הזכאי ולא זיקיתי את החייו. שמואל, אני קורא בגמרא בנדרים, בצד שמאל במקום שתיים. שמואל נכתב ענני ענובי נגד השם ונגד משיחו, את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי, היא בחינה, לאפו כמן בשקל בחינה ואפילו בשכה, דילמה דעניאב, אלא מהווה בתיבתו אמרה בקישם ביתו, ואמר רבא כל מקום שענך ביתו עמו. אמר רבא גדול מה שנאמר בשמואל, יותר משנאמר במשה. ואילו במשה רבינו כתיב לו חמור אחד מהם נסעתי, אפילו בשכה, ואילו גבי שמואל אפילו ברצון לא שכאו, דכתיב היום הוא לא השקטנו ולא מצוותנו. זאת אומרת שגם הם, גם אם רצו לתת לו משהו בשום פנים ואופן הוא לא הסכים ולא לקח ולא עשה, ואני אומר שוב, אני מדגיש את זה, רבותיי, אנחנו לומדים תנ"ך, תנ"ך זה דברי אלוקים חיים, ונבואה שנצריכה לדורות נכתבה, והפרק הזה נכתב פה כדי להגיד לנו שגם כשאנחנו זוכים ללמוד אותו, בחורף תשע"ז, הדברים הללו הם רלוונטיים, והם קורים כל יום, והם קורים כל שעה, וכמה שנחנך את עצמנו לימד שמיים ולשמירת ההלכה, אנחנו צריכים להתפלל כל החיים שלנו לא ליפול בדברים האלה. לא ליפול, אתם מסתכלים על עצמכם, תלמידי שיעור א', קחו 20 שנה קדימה, כל אחד יהיה פה באיזשהו תפקיד, כל אחד יהיה פה באיזשהו עניין, ואתה מגיע לפעמים בחיים לכל מיני זה, זה עושה את זה, והוא אומר ככה, וזה מכיר את זה, והוא מסובב את זה, ופתאום אתה מוצא את עצמך בדברים שאמרנו, מה זה יכול לקרות לי, מה פתאום, ואיך, ולמה, וכאן. וזה קורה, וזה מה שריבונו של עולם מבקש ללמד אותנו, זה לא איזה שמוסקים פה בתיאוריות רוחניות, אולי כך וכך, זה הכל דברים שהם למעשה.
מה שמואל היה יותר ממשה?
מה?
מה שמואל היה יותר ממשה, לא
שהוא גם כשרצו לתת לו, כשרוצים לתת לך, כשמגיע לך שיתנו לך, הוא גם את זה לא, תשובתו הרמטה. וזה אומר, היה נוסע איזשהו מקום, לוקח סנדוויץ'ים מהבית. הוא לא עבר, אבל זה בסדר שאני אוכל שם, אז זה יותר מהדבר הזה. ויאמרו, הם עונים לו תשובה, ויאמרו לא השקטנו ולא רצותנו. זאת אומרת, לא עשית לנו, זאת אומרת, לרצות, מסביר רש"י, זה סמוך, זה סמוך לרצוץ, זה כמו, זה פעלים של דברים שליליים. ויאמרו לא השקטנו ולא רצותנו ולא לקחת מיוש מיד איש מרומה. ויאמר עליהם עד השם בכם ועד משיחו היום הזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, כאילו זה איזושהי רוח הקודש הופיע פה, אז עד השם וגם משיחו, זאת אומרת, גם המלך שאנחנו מושכים אותו, אם יהיו עדים היום הזה, כי לא מצאתם בידי מאומה ויאמר עד. זאת אומרת, הנקודה הראשונה, ניקיון של מידות, ניקיון בעניינים של ממונות וכספים ודברים כגון אלו, הדבר הזה יסתדר. והתרגום יהונתן כותב שמה שכתוב בפסוק א, ויומר עד, שזה כתוב הרי בלשון יחיד, התרגום מתרגם ואמרו סעיד, אמרו, כולם אמרו, זה נכון, כולם הודו, אף אחד לא טען ששמואל היה לו בסדר בעניינים שממון ובדברים כגון אלו. אז במקרא כתוב, ואמרו, תרגום מתרגם ואמרו, כולם כאיש אחד, אנחנו רק יצאנו מפרשת יתרו ומשפטים, אז אנחנו מכירים שיש ביטויים כגון אלו. עכשיו, זה היה החלק הראשון של הפרק, החלק השני זה נאום היסטורי. יש לנו את זה בתנ"ך בכמה וכמה מקומות, וזה דברים מרתקים לראות איזה אירועים מזכירים אותם בנאום ההיסטורי, ופה שמואל עושה סדר ועושה פה מערכה שלמה. ויאמר שמואל אל העם, השם אשר עשה את משה ואת אהרון, ואשר העלה את אבותיכם מארץ מצרים. שימו לב, הוא לא מתחיל מנוח, לא מאברהם אבינו, לא מהשבטים, לא אפילו משיבות מצרים, אלא הוא מתחיל, אשר העלה את אבותיכם מארץ מצרים. כאילו משה ואהרון, זה נקודת ההתחלה, זה מעניין, אבל פה הוא תולה את העניין הזה. ואתה, התייצבו וישבתה איתכם לפני השם את כל צדקות השם אשר עשה איתכם ואת אבותיכם. הנביא, מה שהוא רוצה להראות להם, שבצמתים היסטוריים מסוימים, ביציאת מצרים, בדוגמה קלאסית לדבר הזה, הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים בלי ההתערבות של העם. הם היו במצרים, נכון, זעקת בני ישראל, בעלה, וגם שמעתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם וכו', אבל בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מתזמן, מחבל את אהרון ואת משה, ומוציאים במכות מצרים וכו' וכו'. כל הדברים הללו קורים בהתערבות הקדוש ברוך הוא. הוא מתכוון לומר להם, מה פתאום באתם וביקשתם מלך לסיים את תקופת השופטים ולהתחיל את המנוחה? תנו לקדוש ברוך הוא לנהל את העניינים, הוא לא בפנסיה, הוא לא בחופשה, הוא לא בשבתון. הוא עובד, הוא מתפקד, הוא עושה. עד עכשיו הוא עשה, הוא המשיכה לא לעשות. וזה מה שהוא רוצה להראות להם.
בקרה,
אם הדבר הזה קרה בעבר, למה אתם ביקשתם שאני אצא לפנסיה מוקדמת ואתם תמנו מלך? כי חשבתם שההיסטוריה לא מתנהלת כמו שצריך, שאתם עלולים להיות ניזוקים מזה. אבל אם אני מראה לכם שלאורך כל הדרך, הקדוש ברוך הוא בצמתים המצרכים פעל ועשה ושינה כל מיני מערכים, אז אפשר להיות רגועים, אז הכל בסדר. וזה מה שהוא אומר. הוא אומר להם, כאשר ואתה, תראו איך הוא הולך את החשבון אחורה, ואתה התייצבו וישבתה איתכם לפני השם, את כל צדקות השם אשר עשה איתכם ואת אבותיכם, כאשר בא יעקב מצרים, ויזעקו אבותיכם אל השם, וישלח השם את משה ואת אהרון, ויוציאו את אבותיכם אל מצרים, ויושיבו במקום הזה, וישכחו את השם אלוהיהם, וימכור אותם ביד סיסרא עשר צבא חצור, וביד פלישתים, וביד מלך מואב הילחמו בה, ויזעקו אל השם ויאמרו חטאנו, כי עזבנו את השם ונעבוד את הבעלים ואת העשתרות, ואתה צינינו מיד אויבינו ונעבדך. הזכירו את סיסרא שופטים פרק ה', וישלח השם את ירובעל ואת בדן, מי זה ירובעל? גדעון, את ירובעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל, ויצל אתכם מיד אויביכם מסביב ותשבו בטח. זאת אומרת, הכל היה בסדר, היה לנו יש מלחמות, יש מאבקים, יש לנו פלישתים, סיסרא זה היה שר צבא יבין וכולי וכולי, כל החברה האלה, ירובעל, למדנו את זה הרבה, דווקא בשנה שעברה למדנו פה ספר שופטים ודיברנו על הדבר הזה, אז לעולם הקדוש ברוך הוא כשיש עד משבר, כשיש עד מסוכה, כשיש איזושהי בעיה או משהו כזה, הקדוש ברוך הוא נמצא שם בשבילנו. הוא פותר את זה, הוא מתמודד עם זה, הוא עושה את, את העניינים הללו בדיוק כמו שצריך. זאת אומרת, מצד אחד אתם רוצים להתקיים כמו כל אחת מן האומות, ואתם לא מפיקים לקחים מהעובדה שהקדוש ברוך הוא מנהל אותכם מעל דרך הטבע. אתם כאילו אומרים, תן לנו מלך לשופטינו ככל האומות. כל האומות יש להם צבא, יש להם מלך,
יש משרד הכלכלה, משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הפנים, וכולי וכולי וכולי, כל הדברים האלה. אומר להם שמואל, כל זה נכון, אבל אם תסתכלו על ההיסטוריה של העם היהודי, אז ההיסטוריה של העם היהודי היא מלווה בהנהגות אחרות בכלל של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מוביל את הדברים בצורה אחרת לגמרי. למה שעכשיו הוא יפסיק עם זה? למה פתאום אתם מבקשים לשנות את כל, את כל העניינים? והוא מראה להם איך זה בא לידי ביטוי במצרים, סיסרא, כמובן שסיסרא נזכר ראשון, וראינו זה כשלמדנו ספר שופטים, זה הייתה מלחמה בכמויות אדירות, 900 רכב ועוד כל מיני מספרים עזועים. היום אנחנו מודדים בעובדות, היום סתם לך בצבא מצמצמים, כשאנחנו היינו בגילאי העשר, אז היו עובדות שריון, היום יש חצי מזה אני חושב במדינה, גם כי השטח הצטמצם וגם כי כל תפיסת המלחמה וההתמודדות השתנתה לגמרי במהלך השנים. אבל כאן אנחנו רואים שנותנים ביטוי מאוד משמעותי לסיסרא, כי בהחלט הצבא שלו והמלחמה שלו זה היה משהו מיוחד. ויש לנו גם לזה עדות במקרא, אין הרבה מלחמות שהסיום שלהם הוא בשירה. יש לנו את שירת הים, שהיא שירה מיוחדת בפרשת בשלח, ביציאה ממצרים, ויש לנו את שירת דבורה, והן שתי השירות היחידות בתורה, בתנ"ך, שכתובות אריח על גבי לבנה, שכתובות בצורה חגיגית כזאת, מיוחדת, כי זה באמת הייתה מלחמה מיוחדת, זה לא איזשהו דבר רגיל. עכשיו, בסך הכל, אם אנחנו מסתכלים בפסוק י' א', נזכרים כאן שישה אנשים, כן? וישלח השם את ירובעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל, זה ארבע, ויצר אתכם, ולפני כן ראינו את סיסרא ואת מלך מואב. ויש לנו פה שישה אנשים שאנחנו בהחלט מבינים שהם מיוחדים, הם אלה שבאים לשנות את כל העניין, וכל החבורה הזאת הם זכו לדברים מאוד מאוד גדולים. תראו את הגמרא בראש השנה במקום מספר 7. ויאמר שמואל אל העם, השם אשר עשה את משה ואת אהרון, ואמר וישלח השם את ירובעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל. ירובעל זה גדעון. שימו לב, לכל אחד יש שם כפול. ירובעל זה גדעון. ולמה נקרא שמו ירובעל? שעשה מריבה עם הבעל. בדן זה שמשון. ולמה נקרא שמו בדן? דעתי מדן. יפתח כמשמעו. ואומר משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו, שקל הכתוב שלושה קלי עולם. כן, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו, וחוץ מזה יש לנו את ירובעל ואת בדן ואת יפתח. זה שלושה כמול שלושה. ירובעל, בדן ויפתח כנגד משה, אהרון ושמואל. אז אומרת הגמרא, שקל הכתוב שלושה קלי עולם כשלושה חמורי עולם לומר לך. ירובעל בדורו כמשה בדורו, בדן בדורו כאהרון בדורו, יפתח בדורו כשמואל בדורו, ללמד לך שאפילו כאן שמקלים ונתמנה פרנס על הציבור, הרי הוא כאביר שבאבירים. זאת אומרת, שמשון, עם כל מה שהיה לו וכולי, כשהוא נתמנה להיות שופט, אז הייתה לו עשיית הדשמיא הגדולה ביותר שיכולה להיות. נפתח בדרום לשמואל בדרום, זה לא יעזור היום שנבוא ונגיד, איזה רבנים יש היום, פעם היו רבנים וכולי וכולי, למה זה מועיל? זאת אומרת, האם יוזר נלמד עכשיו תורה יותר טוב, אנחנו אומרים את זה כדי להתחזק בתורה ויראת שמיים, או שאנחנו מוצאים איזה לגיטימציה, למה לא ללכת לרב? כי אנחנו אומרים, מה, פעם היו לנו רבנים וכולי וכולי, והיום אנחנו כך וכך. א', זה קורה לנו כי תמיד שהדברים הם קרובים, קשה לראות אותם בגדלותם. כשהדברים הם רחוקים, אז אתה יותר מתבונן בהם, ובאת גם האדם עצמו הוא גדל, הוא מתפתח לחזור, הוא מסתכל על הדברים בצורה שונה, ובפועל, אני חושב שיש בזה הרבה מן האמת. זאת אומרת, מסתכל על רבנים שבצעירותנו, זאת אומרת, הרב עובדיה, סתם כדי לקלוט את העניין הזה. הרב עובדיה היה גם בחוב ז'בוטינסקי, והיה מה להתפלל בהיכל שלמה, חבר'ה מהישיבה, הם הולכים איתו בליל שבת הביתה, כי הם מדברים איתו. לא היה פמליה, פמליה כזאת, ואנשים, אתה לא יכול לגשת, אתה לא יכול לדבר. תחשבו, כמו רב אבינו, הולך ברוב, אנשים מדברים איתו. ככה היה כל החבורה של רבני הדור שלנו, הדור הקודם, כשנגדיר את זה, גדולי עולם שידעו את כל התורה כולה. והיום זה הפך להיות מאוד כיתתי ומוקף וכל מיני עוזרים ושמשים, וקשה מאוד לגשת להגיע לאנשים בעניין הזה. בכל מקרה, אנחנו לא עוסקים עכשיו במעמד הרבנות במדינת ישראל המתחדשת, אבל זה נושא שצריך להתבונן. אז אומר להם שמואל, כל הדבר הזה מתרחש, ואתם ותשמעו מלך ותראו, עכשיו הוא נותן להם את הסיבה שאולי בגללה, אולי בגללה הם מבקשים מלך. יש פה דבר מאוד מעניין, מאוד. תפתחו לרגע בפרק ח' פסוק ה'. פרק ח' פסוק ה'.
אתה זקנת?
מה כתוב, מהו הנימוק לבקשת המלך בפרק ח' פסוק ה'?
רוצה להגיד מוביות,
תצלגו אליו, הנה אתה
זקנת,
ובניך להלכו בדרכיך, אתה שים עלינו מלך לשופטינו ככל המועדים. זאת אומרת, סיבה מאוד טריוויאלית, הילדים שלך הם לא יכולים להיות הממשיכים, אנחנו רוצים להיות כמו כל העולם, תן לנו מלך. מה כתוב פה? לא כתוב משהו אחר לגמרי. אני קורא בפסוק י"ב, ותראו כי נחש מלך בני עמון בא עליכם, ותאמרו לי לא כי מלך ימלוך עלינו והשם אלוקיכם מלכיכם. זה לא מופיע במקום, זה מוזר. מוזר שהוא תולה במלחמה שלמדנו בפרק הקודם, עם נחש בני עמון, את הסיבה לבקשת המלך, שבמקום זה לא מופיע. במקום אנחנו רוצים להיות כמו כל הגויים, וממילא זה נתון שאנחנו לא כל כך מכירים אותו.
זה בגלל שפחית שאתה מלוכה. זה היה פעמיים.
מה זה?
פחת היה כדי שלא הסכימו. אחרי המלחמה הכל לא הסכימו.
בסדר, אוקיי. אבל זה לא הייתה הסיבה שבגללה הם ביקשו מלך.
אולי זה הסיבה שבגללה כולם רוצים מלך.
אולי. ואתה, הנה המלך אשר בחרתם, אשר שאלתם.
איזה זה נחש?
לא. אם נחש בני עמון זה הפרק הקודם, אבל לא כתוב שזאת הסיבה שבגללה הם ביקשו מלך. בפרק ח' זה לא מופיע כסיבה. פה כתוב שזאת הסיבה שבגללה הם רצו מלך. אז בואו נבוא חברים כמה דברים מעניינים. אז אני בפסוק י"ג, ואתה הנה המלך אשר בחרתם אשר שאלתם, והנה נתן השם עליכם מלך. אם תראו את השם ועבדתם אותו, שמעתם בקולו, ולא תמרו את פי השם וייתן גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם אחר השם אלוקיכם. זאת אומרת, הוא אומר להם, זה לא דין בזה או בזה או משהו כזה. השאלה היא, אם תראו את השם ועבדתם אותו, ושמעתם בקולו ולא תמרו את פי השם. זאת נקודת המפתח. מהי רמת הציות שלנו? כמה אנחנו מקשיבים לריבונו של עולם? כמה אנחנו דבקים בו? כמה אנחנו עושים את מה שהוא מבקש מאיתנו? ואז, זה לא משנה אם זה שופט או זה מלך. נקודת המפתח היא ריבונו של עולם. נקודת המפתח היא לא צורת השלטון החיצוני. האם יהיה כך או יהיה אחרת? לא זאת הבעיה. הבעיה היא מהו היחס שלנו לקדוש ברוך הוא. ואם לא תשמעו בכל השם, ומריתם את פי השם והייתה יד השם בכם ובאבותיכם. זאת אומרת, איך יכולה להיות יד השם בכם ובאבותיכם? אבותיהם כבר לא קיימים, מה יש לעשות פה? השאלה הזאת שואל המעריק רע, והוא עונה, כבר הייתה בה ידו על שלא שמעו את פיו, ורבותינו פירשו ביזיון על המתים, ונראה לי ובאבותיכם פירושו כמו שהייתה באבותיכם, והוא משמש במקום כמו כגון, ונדם לרעהו שפתרו, כבן אדם לחברו. א', זה אולי הסבר הפשוט, ועל די לשם אחר לעבודכם שיהיה פיזיון גם לאנשים שמתו. זה הדבר הכי נורא שיכול להיות. כל מדינת ישראל עסוקה עכשיו בצורה שבה מבזים את האוכלוסייה המבוגרת וכו', ופה מדברים על משהו עוד יותר, זאת אומרת, כבר אנשים שמתו, גם אותם הולכים ומבזים ומשפילים, כי אחרת איך אפשר לבזות את עבודיהם, הם כבר לא חיים וכו'. ואז מה הוא אומר להם? גם אתה, התייצבו וראו את הדבר הגדול הזה אשר השם עושה לעיניכם. הלא קציר חיטים היום. זאת אומרת, מתי זה יום קציר חיטים?
קציר חיטים בזה.
פסח, שבועות. הגשמים זה כללה, זה כבר לא מתאים לכל העניין. ואז הוא אומר להם, מה, הלא קציר חיטים היום? אקרא אל השם ויתן קולות ומטר, ודעו כי רעתכם רבה. אשר עשיתם בעיני השם לשאול לכם מלך. למה, שואל אני אתכם, למה אם ירד עכשיו גשם ששמואל אמר, זה סימן רע מבחינתם שהם ביקשו מלך. מה הוא מראה להם בזה?
שיש הסוכות, לא?
מה?
הסוכות.
כן, אבל יש פה משהו יותר מוכן.
שהשופט זה ה...
הוא רוצה להראות להם. אתם הוצאתם אותי לפנסיה מוקדמת, כאילו שכוחי לא במוכוחי, לא במותניי. אבל אם אני אבקש עכשיו מהקדוש ברוך הוא שיוריד מטר וברד, והמטר וברד ירד, אז אני נביא או לא נביא? אז אני נביא, אז הכל בסדר איתי, למה החלפתם אותי? מה זה? בעידוד הקהל, אני חושב, אתה מכיר את מאמר חז"ל, כל מה שאומר לך בעל הבית עשה, חוץ, כל מה שאומר לך בעל הבית עשה, חוץ מי? חוץ מצא, את זה אתה צריך לעשות לפני שהוא אומר לך.
כן, נכון.
אתה צריך לנקות שבא לבית להגיד לך לצאת, רואים לעבוד.
תבין בעצמך.
מה הם עושים לשמואל? הם עשו אותו, הם עשו אותו מסע השתלה. אבל אם הוא אומר להם, תשמעו, היום זה לא דבר טבעי שירד גשם. קציר חיטים היום. היום קציר חיטים הכל העולם לובש וכולי וכולי. ופתאום הוא אומר שיהיה כל עוד ומתה. זאת אומרת, הוא אומר להם, חברה, אני נביא. אני נביא בכוחותיי, במותניי, אני יכול להביא גשם. מה החלפתם אותי? מה החלפתם מכל הדבר הזה? וזה מה שהוא אומר להם. אנחנו יודעים שבהרבה מקומות במקרא, אליהו, בכרמל וכולי, הנושא של גשם הוא הביטוי, כי יש לנו דבר אחד. הקשר, איך הקשר בין, בין ארץ לשמיים? התפילה שלנו. איך הקשר בין שמיים לארץ? הגשם. זה המעגל שהולך בעולם. אנחנו מתפללים, זה הקשר היחיד שלנו לשמיים, שהתפילה שלנו עולה לשם השמיים. הקשר היחיד של השמיים לארץ זה הגשם. זה המעגל שסביבו כל העניין עובד. אז הוא עושה את הדבר הזה. ויקרא שמואל אל השם, ויתן השם קולות ומטר ויאמר ההוא. וירא כל העם מאוד את השם את שמואל. ראו שהוא רציני, הוא אומר משהו וזה קורה. ויאמרו כל העם אל שמואל, יתפלל בעד עמדיך אל השם אלוקיך ואל נמות, כי אספנו על כל חטאותינו רעה לשאול לנו מלך, פתאום הם מבינים מה עשינו. אז נכון ששאול ניצח את נחש בני עמון, אבל אם באמת שמואל אומר לנו כאלה דברים, ותחשבו מה זה, זה מסע תשובה הפרק הזה. הפרק הזה הוא אומר, ממי לקחתי וזה, אתה צודק. אלא מה? הסתכלת, אולי כבר כוח הנבואה אין לך כל כך. הוא אומר נבואה שירד גשם והגשם יורד. זאת אומרת שגם במישור שבין אדם לחברו אני 100% בסדר, כי הם אומרים לו באמת לא לקחת שום דבר, גם במישור שבין אדם למקום אני בסדר, אז לכל השנים לאחור, מה אתם רוצים לי? למה אתם מחליפים אותי? מה קרה? מה קרה? זה אירוע שאני לא צריך להחליף. אז זה כאב. אני מדגיש את המפגעה הזו, ותראו מה שהם אומרים, ואל נמות. כי אספנו על כל חטאותינו רעה לשאול לנו מלך. איזה שיטה נקרא שלנו. ויאמר שמואל אל העם אל תיראו. אתם עשיתם את כל הרעה הזאת. אך אל תסורו מאחרי השם ועבדתם את השם בכל לבבכם. ולא תסורו. זאת אומרת אתם לא תדעו לכם הדבר הזה. אין לכם אפשרות. נשתלה מכם הבחירה החופשית. ולא תסורו. דומה קצת ל... מי שמכיר את המערה, להתקפה נאמר כגידית, מסתום הם מכירים, ולא תסורו, כי אחרי התור אשר לא יועילו ולא יצילו, כי תור הוא אמא. זאת אומרת, לא תהיה לכם שום תועלת, אין לכם שום דרך להינצל, אלה על ידי הקדוש ברוך הוא. ופה המשפט המפורסם, הפסוק המפורסם, כי לא ייטוש השם את עמו בעבור שמו הגדול, כי יועיל השם לעשות אתכם לא לעם. ריבונו של עולם הוא הבעל הבית, הוא לא עוזב את עם ישראל, כי זה לא שני חברים, הרגשת אותי טוב, אני אין לי קשר איתך. יש לנו שטר חתום על ידי הקדוש ברוך הוא, שטר בנקאי, הוא לא חוזר לשטר הזה. זה שט שהבנק מכבד אותו בכל מצב. זה לא שט רגיל שלנו, נותן אין כיסוי, לא מכבדים. צ'ק בנקאי מכבדים אותו בכל עניין. לא כל אחד יכול לקבל צ'ק כזה, אבל מי שמקבל זה בהחלט בסדר. וכי יועיל השם לעשות אתכם לא לאט. גם אנוכי, ועכשיו איך אני מרגיש? האם אני עכשיו ירצה שיהיו לכם דברים רעים או דברים טובים? מה אני ארצה לעשות? גם אנוכי, חלילה לי מחתו להשם, מחדו להתפלל בעדכם, והוריתי אתכם בדרך הטובה והישרה. תראו באיזה צורה מופלאה שמואל חוזר לתפקיד הבסיסי של הנביא. מה התפקיד הבסיסי של הנביא? אנחנו רגילים להזכיר שבפקום הראשון בתנך שנזכר הנביא, זה אצל אברהם ואבימלך. ואתה, אשר אשת האיש כי נביא הוא, והתפלל בעדך וחיה. יש לנו את הכלל של מפסודת, שכל מקום שאתה רוצה לברר את משמעות המילה, תראה את המקום הראשון שבו היא מופיעה במקרא. ויביא, זה מנשון מי ושפתיים. עיקר הכוח של הנביא זה התפילה. אז אומר להם שמואל, אני אמשיך להתפלל עליכם. אל תדאגו בשום עניין. אך יראו את השם ועמדתם אותו באמת בכל לבבכם, כי ראו את השם יקדים עמכם. זאת אומרת, תראו את כל החסדים שהקדוש ברוך הוא עשה לכם, ואם הרי אתראו, גם אתם, גם מלככם תסחו. זאת אומרת, יש פה בהחלט איזשהו עניין מיוחד מסביב, מסביב לדבר הזה. תראו את הקטע באורות הקודש ב-11. כשם שהאנשים המעשיים בעלי הכישרון לדברים מעשיים ולחוכמות מעשיות אינם מוכשרים להסתכלות מהירה בעניינים הרוחניים, והסתכלותם הרוחנית באה נקויה ומעורבת עם משפטים קיים המתמצאים מעולם המעשה שהם קשורים בו. כמו כן, אלה האנשים הרוחניים העומדים ברום העולם מוכשרים להסתכלות מעשית שלמה, והידיעות המעשיות שלהם בקשר חפצם והשלמתם אינם כי אם איזה צלע יוצא מתוך העניינים הרוחניים העליונים. זאת אומרת, יש אנשים, תן לו פטיש, מסמר, מקדחה, זה בשבילו, הוא יודע איך להתעסק עם זה. יש בן אדם אחר, תן לו לכם שיעור, הוא חי את הדברים האלה, וזה שני דברים שונים. אמנם, יש כישרון עצום בתכונה המוכנית העליונה, לכלול את הכל. אבל זוהי דווקא במידתה של התגלות הנבואה של האספקלריה המהירה. על כן משה רבינו עצמו בלבד עליו נאמר, ויהי בישורון מלך. אבל במעמד הדורות היה מלך לחוד ונביא לחוד. ושמואל, שהוא שהיה במידה ידועה שכול כמשה ואהרון, הייתה לו בהירות רוחנית כזאת, עד כדי למנה גם כמקום של מלך בתארת השפעת נבואתו ועליונותו הרוחנית השלמה. איך הרב נותן תשובה לשאלה שהכי מעיקה בפרק הזה? אם באמת ריבונו של עולם החליט שמבחינה היסטורית הגיעה תקופת המלוכה ונסתיימה תקופת הנבואה, מה שמואל רוצה להם? מה שמואל רוצה להם? אתה נביא מילית הדפקים. אז אומר לנו הרב, תדעו לכם, בדרך כלל יש יותר תאומי בין הנביא לבין המלך. ונביא זה אספקלריה המהירה. מה זה אספקלריה המהירה? מה אתם שומעים אספקלריה? תארו את עצמכם שנפרק עכשיו את העצים עליו ונוציא את כל הסכוכיות. עכשיו, כל הסכוכים היא שקופה ב-100%. מה אם נביאים לצמין 10 סכוכיות אחת לשנייה?
פחות יותר.
תהיה לנו בעיה, לא נוכל לראות בצורה שקופה, למרות שהן שקופות. זה הבדל בין אספקלריה המהירה לאספקלריה שאינה מהירה. הרמב"ם במורה מדבר על זה הרבה ביחס לנבואת משה ונבואת הנביאים האחרים. אז אומר לנו, הרב כאן בקטע הזה באורות הקודש, שמואל ששכול כמשה ואהרון, ועל משה רבינו האחורי, ויהי באישור מלך, למרות שמה הוא היה, הוא היה נביא, הייתה לו את התכונה הזאת. הוא היה יכול להמשיך להעמיד אותם, כי הוא על הגבול שבין נביא לבין מלך, הוא, יש לו את שני התכונות הללו, איך הוא יכול להסתדר עם עם העניין הזה ועם הדבר הזה. אז זה מה שראינו היום, סיכום תקופת השופטים, מכאן ואילך, אנחנו נפגש עם שמואל בפטירתו, ביחסיו עם שאול, אבל למעשה מי שכובש פה כרגע את הבכורה, וזה בעזרת השם הנושא שלנו בשבוע הבא, זה שאול המלך, אחת הדמויות הטרגיות ביותר בתנ"ך, בטח בספר שמואל, ואנחנו ננסה להתקדם בדברים הללו. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.